אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. משאת נפש. הניה שוורץ מארחת נשות מקצוע מובילות לשיחת נפש על העומסים והחלומות, על המרב והמיטב.
שלום, ושוב אנחנו כאן בפודקאסט משאת נפש. כאן הניה שוורץ, יועצת זוגית, מטפלת ב-CBT ומנחת הורים, שמחה להיות איתכן בשעה הקרובה. הפודקאסט עוסק בנושאי אבחון, ייעוץ וטיפול. היום אנחנו נפגשות לשיחה עם שונמית דרעי. שלום שונמית.
שלום וברכה. שמי שונמית דרעי, אני גם עוסקת בייעוץ זוגי ומשפחתי. אני פסיכותרפיסטית. מטפלת ב-CBT וב-EMP ועוד כלים.
נעים מאוד שונמית, אנחנו שמחים להיות איתך פה. בואי, קודם כל יש לך שם מעניין.
נכון.
בואי, תגידי לנו מאיפה זה הגיע.
זה שם שמקורו בתנך, שם שאבי בחר. השם הזה מדבר על האישה השונמית, אישה גדולה, חזקה, שהיה לה בן והוא נפטר, והיא רצה איתו בכל מודה לאלישע הנביא, וביקשה ממנו שיחיה אותו. והוא אכן החיה את הבן, היא לא ויתרה, היא פשוט לא ויתרה. יש ציון כזה גם בארץ, לפני אפולה או לפני או קצת אחרי.
כפר שונם.
נכון, בכפר שונם זה כפר ערבי. הייתי בו, ביקרתי, זכורה אני גם שהרב קניבסקי ממליץ שם ללכת, כדי להתברך בזכות לזיווג ו... לעוד דברים.
אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין.
כן.
ואני חושבת שיש לך משהו קצת מהאישה השונמית, אישה חזקה, לא מוותרת.
תודה, נכון.
עסקת הרבה נכון. עם בני זוג, ואת נכון. לא מרשה להם להגיע לרבנות.
לא. אני בן אדם האחרון שיעזור גם לזוג שחפץ להגיע לכך. הוא לא צריך אותי בשביל זה, אני לא אהיה שם. הייעוד שלי באמת בעולם הזה, ואני הגעתי לזה למקום שאני מרגישה שאני... באמת ממלא את השליחות שלי כמחברת, במקום של חיבור, במקום של חיבור נכון, כלים ומיומנויות לחיבור, לברית הזוגית, לשלום בית, לשלמות המשפחה. אני חושבת שזה המהות של העם היהודי, וגם שלנו כפרט, אם אנחנו הולכים מהכלל אל הפרט. אני גם נשואה 43 שנים, וזה לא אומר שאנחנו לא מתמודדים, כמו כל זוג מתמודד, אין זוגות מלאכי שרת. יש זוגות שיכולים להתמודד, ויש זוגות שפחות, וההבדל ביניהם זה רק דבר אחד, שיש להם כלים ומיומנויות לדעת איך להתמודד, בתוך המריבות, בתוך הקונפליקטים, בתוך ההתמודדויות בחיים, בתוך המעברים בין מעגל למעגל בחיים, הרי אנחנו עוברים מרווקות לנישואים, ובתוך הנישואים אנחנו עוברים גם למעגלים, מזוג להורות, להרחבת המשפחה, כמה עשרות שנים מטפחים, מרחיבים את המשפחה, מתפתחים.
וגם שם יש כל מיני התמודדויות. נכון. כל ילד מביא איתו את
האתגר.
האתגר שלו, נכון. ואת הדברים שהוא באופן ספציפי צורך, ואחים שלו, אחיות שלו דווקא, אולי אפילו במקום אחר לגמרי.
נכון, נכון.
וכשאת מדברת על ידע, אז בואי נדבר על משהו מאוד מאוד חשוב. אין לנו ידע. זוגות מתחתנים בעצם בלי ידע. הם מביאים איזשהו ניסיון שהם ראו מהחיים שלהם, הם ראו את ההורים, הם ראו את המשפחה, והם חושבים שאולי צריך להעתיק את זה אחד לאחד, ואז הם נתקלים עם מישהו שהוא בכלל משהו אחר.
לגמרי, את אומרת משהו מאוד מאוד חשוב, למידה פעילה, וחשוב שההורים ידעו את זה, וזוגות ידעו את זה ויפנימו את זה. למידה פעילה, היא מהסביבה הקרובה של הילד, והסביבה הקרובה, הכי קרובה, זה ביתו, ומסגרת הלימוד שלו. אז שם הוא באמת לומד, בחממה הזאת הוא מתפתח. ילד נולד לוח חלק, ומה שנחרות אליו ומה שנקנה לו, זה מה שהוא ייקח לעתיד. אז יש, אם אנחנו הולכים פסיכולוגית, אז אנחנו יכולים להתחיל לדבר פה 10 פודקאסטים רק על, את יודעת, על דמויות ההיקשרות וכולי, אבל לא ניכנס לזה.
נכון, אנחנו רוצים להגיע למצב הזה שבעצם תלמידת סמינר, בוגרת סמינר, ניסית לבוגר ישיבה, תלמיד ישיבה, ויחד הם הולכים להקים בית. הוא מגיע עם התפיסה שלו על ניסויים, והחלומות שלו על מה שהולך להיות, היא מגיעה עם התפיסה שלה, עם החלומות שלה, ולפעמים יש שם התנגשות טקטונית. בחיבור ביניהם, והר געש מתפרץ, גם אם לא בשנה הראשונה אחר כך. אז אני אחזור רגע לכיוון של הידע שדיברנו עליו. למעשה, מה שקורה, הם מקבלים איזושהי הדרכה לפני הניסויים.
היא לא מספקת.
יפה.
היא לא מספקת. בעולם החרדי יש הדרכה, וברוך השם שיש, והיום, בשנים האחרונות, היא גם הולכת ומשתפרת, מפני ש... גם מרחיבים קצת יותר נושאים מאוד מאוד חשובים בינו לבינה. יחד עם זאת, היא לא מספקת מפני שאנחנו חיים על פי היהדות, וזאת הדרך, וזאת דרכנו. וזה ספר החוקים שלנו, וברוך השם שכך.
כן, כשאת אומרת לא מספק, אז זה פשוט מכיוון שהתיאוריה היא מקסימה ונהדרת, נכון. ובנות בנות, בנים לומדים את המוסר וכל שאר הדברים. בנות, יש להם ממש שיעורים שמכינים אותם לחיים. אבל כשזה מגיע למקומות של, נגיד, ניסיון, שטעם שלא מתנגש עם הטעם שלה, ואני מדברת החל ממנות מזון וחלה באיזה צבע נסייד את הדירה שלנו, אז לפעמים הדברים היפים האלה שלמדנו קודם, הם לא עומדים במבחן המציאות, ואני מדברת באמת על נושאים הכי פשטנים, ואני לא מדברת על דברים ממש מהותיים ועקרוניים, שהם יכולים להגיע באמת למקום אחר. כשאת אומרת ידע, מי ידע, מקנה את הידע הזה?
ידע זה כוח, נכון. קודם כל. צריכים לדעת את זה. וידיעה...
ידע זה, אני קוראת לזה ידע זה כלי. זה כלי שאיתו את משתמשת בשביל להתקדם איתו.
נכון. יש, זה כלי שיש בו המון כוח לחיים, לווייב. באמת לחיוניות בחיים. כי כשאנחנו לא יודעים משהו, אז זה לא יעזור אם אישה עומדת במטבח ויש לה קמח כוסמין נהדר, וסוכר טוב, ואבקת אפייה, וביצים טובות, גדולות, והכל משובח. אם אין לה ידע איך לחבר את החומרים האלה לעוגת פלא נפלאה, אז היא תתאכזב כי העוגה תשקע ותרד. ומה היה חסר לה פה? אינפורמציה. מה לשים לפני, מה לשים אחרי, איך לשים, איך לחבר את החומרים. גם בחור שמגיע מעולם הישיבה, הוא מגיע, אנחנו מגיעים מעולמות נפרדים, ואין מה לעשות, צריכים באמת ללמד כל הנושא הזה. יש כלים בתקשורת, יש כלים בחיבור, יש כלים בקבלת האחר והשונה. אנחנו כל כך, אדם קרוב אצל עצמו, אנחנו כל כך נמצאים קרוב אל עצמנו, מחוברים, וקשה לנו לצאת מאזור הנוחות שלנו. אבל אני תמיד קוראת לאזור הנוחות, אזור הנחות. מפני שאדם שיושב על כיסא הגלגלים, הוא נמצא במקום נכה, ואין לו ברירה והוא לא יכול לקום. אז הוא חי את החיים עם פחות איכות מהאדם אולי שעומד, לא בהכרח. כי יש אנשים שאנחנו רואים שהם נלחמים, והם עושים ומוצאים אסטרטגיות, איך להתמודד גם במצב של נחות. קל וחומר אדם בריא וזוג שנכנס לחיים, צריכים לחשוב, קודם כל לבחור. הזוגיות שלנו מתחילה בבחירה בברית הנישואים. אני פיתחתי סדנה, גם מהניסיון שלי, וגם ממה שאני רואה בקליניקה המון שנים. אני מטפלת כבר קרוב ל-14 שנה. יש לי ניסיון חיים עשיר, אני רואה יום-יום המון זוגות, המון. ואני רואה שזוגות נמצאים לא במקום של בחירה, לא במקום של נעשה ונשמע. אנחנו בחרנו בתורה, כשבא הקדוש ברוך הוא ובא ונתן לנו את התורה, לא שאלנו מה כתוב בה. לא תרצח, אז אנחנו לא רוצים. לא תגנוב, זה לא מתאים לנו. אמרנו, נעשה ונשמע. ואני אומרת שבברית הנישואים, זה מעין מקדש של מטה, וגם צריכים לבוא ולומר, נעשה ונשמע. כלומר, קודם כל לבחור בברית הנישואים, לבחור בחיבור.
כשאת אומרת לבחור בחיבור, למעשה זה נראה כאילו, הרי כל אחד מאיתנו כשהוא מתחתן, הוא בוחר. אף אחד לא גוררים אותו לנישואים. אם מי שגוררים אותו לנישואים, אגב, התוצאה בדרך כלל ידועה מראש. אבל אני מדברת רובנו. גדלים, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרצון להתחבר ולבנות בית. אז רובנו בוחרים, כן, להיכנס לנישואים. אני חושבת שאנחנו לא כל כך בוחרים בעבודה קשה או בעבודה ממושכת שנישואים הם בעצם עבודת המידות כל הזמן. זה לא מתחתנים. אנשים חושבים, בחור ובחורה, לא כולם, אבל חלקם, חושבים שכשמתחתנים, אז מתחילים
חופש,
לנוח,
יוצאים
בדיוק.
חופש.
אז איזה כיף. אז אני עכשיו עושה מה שבא לי, נכון. יש לי את הבית שלי, ובחרתי את הספה שאני אוהבת, ואת המקרר שאני צריכה, ואני גם מוכרת מהלווה של הצהריים, ומכאן ואילך מתחיל השחרור שלי. אבל זה נכון במידה מסוימת, וזה לא נכון במקומות אחרים. יש עוד מישהו, אני תמיד אומרת, 50% מהמניות שלך, אחרי שאת מתחתנת, מונחים בידיים של מישהו אחר. אז חייבים, אנחנו כבר קבוצה, חבורה, תקראי לזה איך שאת רוצה, אנחנו חייבים להתחשב בחלק השני שלנו, כבר אי אפשר לעשות מה שרוצים. אנשים לא כל כך מבינים את זה כשמתחתנים, שמדובר פה במשהו של הרבה גמישות, הרבה ויתור, הרבה עבודה.
לגמרי, לגמרי. אני אומרת שהמקום האופטימלי לעבודת המידות הוא החיבור הזוגי.
נכון, אני מסכימה.
זה המקום האופטימלי, משום שיש שם חיבור בכל המובנים, רגשי, נפשי, פיזי, כל תרתי משמע. כל החיבור הזה דורש עבודה, עבודה יומיומית, רגע, רגע. ואני אגיד לך מה הקושי של זוגות שנכנסים. את צודקת שברוב המקרים יש בחירה, כביכול בחירה, אבל הבחירה היא במה שאני מכיר, במה שאני מכירה. ואז כל אחד מבני הזוג נכנס עם איזשהו חוזה פסיכולוגי בתוך הראש. לא חוזה חתום, אוקיי?
איך הוא רוצה לראות את הניסויים שלו?
איך הוא מדמה, חושב למה הוא מצפה בזוגיות הזאת. ואז מה קורה? מתחילה התמודדות. וכשמתחילה התמודדות, בעצם, וואו, זה מנוגד לסעיפים של החוזה שאני בניתי לעצמי.
אז יש אכזבה גם.
אז יש אכזבה, ויש כעס, ויש סגירות, okay. ולא תמיד אני משתף, כי זה בן אדם חדש, שאני רק מתחילה ומתחיל להתוודע אחד לשני. וזה באמת לא פשוט, וכל אחד מגיע ממחוזותיו, והמחוזות שלנו הם הכי מושלמים, כל אחד רוצה להיות מחובר למשפחות הגרעיניות שלו, ואנחנו לא יודעים בעצם, הנה אפרופו ידע שאנחנו מדברים, החיבור הזוגי לא ייתכן ללא תרחיש של היפרדות. ההיפרדות חייבת להיות, זה תהליך ספרציה שחייב להיות מבית ההורים. ההיפרדות זה לא פרידה, זה לא סכסוך. אל תדאגו, לא הורים ולא זוגות יקרים. אבל ההיפרדות היא מתבקשת על מנת ליצור זוגיות אוטונומית משלהם.
מה שאת אומרת, אני אגיד את זה במילים קצת אחרות, זה שכשאני מתחתנת, אני לא אומרת ככה עשו אצל ההורים שלי וככה אני רוצה שיהיה.
נכון.
זה יכול להיות ככה אני רוצה שזה יהיה, אם גם בן הזוג שלי מסכים שכך זה יהיה. ואם לא, חייבת פה גמישות כדי להביא את הזוגיות שלנו למצב שאנחנו בונים משהו חדש. לא כמו ההורים שלי, לא כמו ההורים שלך, אלא כמו שאנחנו שנינו בוחרים לעשות ביחד.
יותר מזה, יותר מזה אני אעמיק ואומר, זה לא רק שאני רוצה מה שיהיה בהורים שלי, זה להיות במודעות והתבוננות פנימית, מה כל אחד מביא איתו מבלי להרגיש שהוא מביא אותו. אנחנו לא מרגישים תמיד שזה מוטמע בנו, זה בתת המודע שלנו אפילו. ואנחנו מגיעים עם זה ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בדפוס התנהגות שאפילו לא היה נוח לנו בבית ההורים, אבל הבאנו איתנו בארסנל. זה הציוד, זאת הנידוניה שהבאנו לזוגיות שלנו. ולכן מאוד חשוב, אחד הדברים הכי חשובים בזוגיות זה תקשורת, 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 לדבר. לשוחח, לא להתעלם, לא לשמור בבטן, לנסות להביא את הדברים. וגם תקשורת צריך ללמוד. איך אנחנו מדברים אל בן אל בת הזוג?
נכון.
באיזו שפה? כמה מקום אנחנו נותנים להם? האם אנחנו באים בצורה מבקרת או בשיח נעים? הרי אנחנו רוצים שישמעו אותנו.
אם באים בתלונות, אם באים בשיפוטיות.
לגמרי.
זה פשוט מקלקל את הרצון אפילו להתקרב.
זה מקלקל את הרצון מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כי כשגבר נכנס הביתה, והאישה, אוי, אל תשאל מה היה לי היום. אתה לא מבין מה קרה, מה זה, מה פה, מה שם. מה הוא שומע? מה הוא חושב? במה אני לא בסדר? רגע, מה עשיתי? רק נכנסתי הביתה. והיא לא מבינה את זה.
הוא גם לא פנוי לשמוע את כל הדברים.
לא פנוי.
קצת לנוח, קצת לנשום, קצת להרגיש בית.
נכון. להסתנחרן מבחוץ לבית, וזה לא משנה אם הוא חזר מהכולל, או חזר מחתונה, או חזר מהעבודה, או לא משנה מאיכן הוא חזר. הוא נכנס מהמרחב הציבורי למרחב הפרטי, צריך קצת זמן של סנכרון. פעם מישהו אמר לי, אני לא צריך הרבה, 7 דקות אני צריך. רק תני לי ככה לנשום את הבית, ואני איתך. אבל, ואני מבינה גם את המצוקה של האישה, אבל הידע הזה והלמידה של רגע, בטיימינג הנכון.
נכון, עם הגבר הזה שנכנס עליו, הגבר שעליו דיברנו עכשיו, אם הוא לא יסביר לאשתו את הצורך שלו בכמה דקות שהיא, לא טיפול עליו מיד כשהוא נכנס, אז היא לא תדע, היא פשוט לא תדע, היא לא יכולה לקרוא מחשבות, ואז היא תמשיך בשלה, והוא התחיל לצבור כעסים, ויום אחד זה יתפרץ או יתפוצץ על משהו אחר, והיא אפילו לא תבין למה הוא כל כך כועס.
בעוד שניהם בכוונה מאוד טובה, אף אחד לא בזדון עושה משהו זה, אלא מבלי לשים לב. אז התבוננות זה דבר גם מאוד חשוב. לא במה השני השם. תמיד תחשוב, תחשבי, מה אני יכולה לעשות שם אחרת? בכדי לשנות את התחושה שלי. ואז כל האווירה משתנה. אני דיברתי על הסדנה, ואת יודעת, אני פיתחתי את הסדנה עם מושג שנקרא, לאורך כל הדרך, זה שזור ככה בחוט, עם מושג שטבע אותו פרופסור ג'ון גוטמן, זה פרופסור יהודי בארצות הברית, שהוא חוקר עשרות שנים, נדמה לי 50 פלוס, בין 50 ל-60 שנה, הוא חוקר זוגות ממש במדע, שם ממש מחוברים לאלקטרודות והכל, ובודק את הדברים, ויש ממש כללים לעניין. והוא מדבר על ה-PSO, על ה-Positive Sentiment Override. זה אווירה חיובית, רגשית, תמידית בבית. וכשיש אווירה כזאת, אז שני בני הזוג מרגישים גם בריאות הנפש, גם בריאות הגוף, גם שמחה, גם עושר. וצריך לדעת להטמיע את זה, להפנים את זה בבית. זה בעזרת התקשורת. זה בעזרת זה שאנחנו מקבלים את האחר והשונה, מבלי לרצות לשנות אותו. מבלי. אנחנו לא עוזרים של הקדוש ברוך הוא לשנות את הבריאה שהוא הוריד לעולם. כל נשמה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, יש לה מקום בעולם הזה. בזכות, לא בחסד. לכל אחד יש מקום. המקום שהוא דורך הוא מעצם המהות שהנשמה הזאת ירדה לעולם. ואם רק נדע לתת מקום אחד לשני, כבר החיים שלנו יראו אחרת. אבל מה אנחנו רוצים שוב, אם אנחנו חוזרים לאזור הנוחות שלנו, לאזור הנוחות, שהוא יתאים את עצמו בשבילי, שהיא תשתנה בשבילי. וזה לא עובד. לכל אחד יש את המקום שלו. והיופי ללמוד, אני כתבתי על זה מאמר מדהים, שהוא גם נלקח במשרד החינוך, אבל המקום הזה של קבלת האחר, אנשים חושבים שהם נפסדים מכך. וזה מה שבעצם חשוב לומר, אדם לא מפסיד כשהוא מקבל את האחר. מפני שהוא למד ממנו, אז הוא מאשיר גם את עצמו. זה לא הפסד לקבל את האחר. זה ללמוד עוד משהו. זה לראות עוד זווית ראייה, שאני לא רואה אותה. זה כמו לדמות את זה שני בני זוג שעומדים על הר יפה כשהם יצאו לטיול, והוא אומר לה, תראי, 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 תראי שם, את רואה? ואם עוד לב תסתכל לשם, והוא שם לב לנקודה מסוימת, והיא שמה לב לנקודה מסוימת, אבל מה?
וכשהם מפנים את תשומת הלב אחד לשני, הם מרוויחים שתי נקודות.
בדיוק. וכשזוגות מבינים שאם אני מאפשרת לצד השני מקום, אז אני מאשירה את עצמי, אין שם התנגדות. וכשאנחנו בוחרים, ואנחנו לא מתנגדים, אז הכל יותר קל.
את דיברת על PSO, אווירה חיובית תמידית, וזה נשמע קצת אוטופיה, קצת משהו שאת יודעת, כמעט בלתי אפשרי. זה אומר שאנחנו עוברים בחיים במסלול שלנו, ברוך השם, ואנחנו כרגע מדברים על חיי נישואים, אז אנחנו מדברים מגיל נניח 20 או 25, לא משנה מאיזשהו גיל, אנחנו צריכים לשמור, את אומרת, על האווירה החיובית התמידית. זו עבודה
מתמדת.
מתמדת.
לגמרי.
אבל גם אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו, היא מחייבת כלים.
נכון.
אני כל הזמן אומרת שנישואים זה עבודה תמידית, לא תמיד קלה, אבל היא מתגמלת ברמות שאין
לגמרי.
שום עבודה או השקעה שמתגמלות. זה שווה, כי באמת השניים ביחד בהתאמה או בהרמוניה זה גן עדן בפני עצמו. גן עדן בעולם הזה, ואני לא חושבת שאני מגזימה כשאני מתארת את זה כך.
מי אנחנו שנאמר משהו אחר? הקדוש ברוך הוא מוכן למחוק את שמו עבור שלום בית.
יפה.
קטונתי. כן. בוודאי.
אנחנו מבינים שכדאי לעבוד בשביל זה. אבל אנשים באמת, יש להם חיי יום-יום מאוד מאוד עמוסים. זאת אומרת, תחשבי על אישה שלפני 5 שנים, בסדר? עזבה את הסמינר, והיום היא כבר עובדת משמונה עד 4, ויש לה כבר 2 קטנים, ברוך השם. היא צריכה גם לבשל, תחזק בית מעבר לעבודה.
נוספו משימות.
המון משימות, וגם משימות שהיא צריכה ללמוד אותם. זאת אומרת, גם לטפל בילד אחד צריך לדעת, ולטפל בשניים זה כבר ידע אחר.
ולהכין סנדוויץ' זה קל.
טכנית, אני מדברת טכנית, פשוט מאוד מאוד עמוסים, לא ישנים בלילה.
לגמרי.
אז מה שאת אומרת בעצם, הם צריכים לעבוד. בעוד עבודה, תראי. בעוד משרה. המשרה הזו היא משרה שבעצם לא תמיד, יש זוגות שהתמזל מזלם, ברוך השם, רוב הזוגות, ברוך השם, מצליחים לדלג על המאמורות של החיים ועל כל מיני חילוקי דעות, על הכל, כי ברוך השם, על כל פשעים תחסי אהבה, ובאמת מתקדמים יפה עם עצמם, וברוך השם לא צריכים עזרה וגם לא צריכים את הפודקאסט הזה. אבל אנחנו מדברים על אלו שמתקשים. ואלו שמתקשים, יש לנו בעיה. הם אפילו לא נעצרים לחשוב שאולי אם הם ילכו לפגישה או שניים, מישהו יוכל מבחוץ לראות אלו נקודות מפריעות להם בחיי הנישואים, איפה הם תקועים, מה הם באמת, כמו שאת אומרת, הביאו מבית ההורים שלא מתאים, מה הם הביאו מהציפיות שלהם שלא מתאים, מה לא
או
עובד.
או מה אפילו מהתמודדות, מהקושי כן, להתמודד.
כן, בדיוק,
זה בסדר.
בדיוק, מחוסר השינה אפילו. ושמישהו מבחוץ יראה את זה, ואני חושבת שאנשים לא מבינים את זה.
זה טרלי. שהוא בא באמת
כן,
נקי.
כן, שהוא לא בא עם הלב, עם הרגש. הוא לא בן משפחה, הוא לא מכיר כן. קודם, הוא לא אוהב, הוא לא שונא. אין לו שום דבר חוץ מהרצון לעזור, ויש לו את הידע.
הוא אובייקטיבי לחלוטין. כן,
בסדר?
חשוב
אוקיי.
מאוד.
אני מדברת עלייך, עליי.
חשוב מאוד.
אנשים שלמדו הרבה מאוד שנים, כן? וכל הזמן.
כל הזמן.
עומדים במקצוע הזה.
כל
כן?
הזמן.
ובאמת יכולים לתת. אבל זוגות לא מבינים את זה. עכשיו, את שואלת אותי מה אני הייתי עושה עם זה? אני הייתי מחייבת בחוק. כל זוג שמתחתן שנה אחרי הנישואים, לא בהתחלה, בהתחלה את יודעת, ברוך השם, עם כל הניצוצות וכל היתר, לא רואים הרבה דברים. אבל שנה אחר כך, שהעסק קצת מתחיל להתיישב, אני הייתי מחייבת אותם חוקית, כמו שחייבים להתחתן ולהירשם ברבנות, הייתי מחייבת כל זוג כזה לשלוש פגישות, שהרבנות ישלם, שמשרד הדתות ישלם, שההורים שלנו, אני לא יודעת מי. אבל ממש בחובה. אני יודעת ב-100% שזה יוריד הרבה מאוד מהיכולת של יועצי נישואים להתפרנס בשנים אחר כך.
בואי נוותר על זה ונשאיר את הפרנסה לקדוש ברוך הוא, ואני מסכימה עם זה.
אני מתכוונת להגיד שזה יכול לחסוך המון המון טיפולים בעתיד, כי מה שקורה, כשמתחילים לטעות ומתחילים ללכת בדרך הפחות מתאימה לנישואים, עם פחות תקשורת, מתחילים ליצור הרבה זיכרונות לא טובים, הרבה
ואז
צלקות.
ואז החוויות האלה, כן.
החוויות האלה מלוות אחר כך, מאוד נכון. קשה אחר כך לשים אותם בצד, ולחזור למקום של החיבור הטהור והנקי, שהוא בעצם ממנו מתחיל לניסויים. אז אני באמת אומרת...
מסכימה איתך עם כל מילה בנקודה הזאת.
אם מישהו היה יכול להרים את הכפפה הזו,
אז... כמה ניסיתי, כן. הגעתי לכנסת והגעתי לאנשים שבאמת יש להם משמעות, וביקשתי, והבאתי אפילו ממש תוכנית מסודרת, איך בין שני משרדים, משרד הדתות שאצלו נרשמים זוגות לנישואים, אולי אפילו לעשות איזשהו פרויקט עם משרד הבינוי והשיכון, ליצור איזושהי
חיבור, משהו כן.
של הזוגות ישתלם, ולמה אני אומרת את זה?
ישתלם לזה, בטוח שישתלם להם, הבעיה
אבל הם לא מודעים לזה.
כן, בהתחלת הנישואים פשוט לא מבינים את זה, וההורים שרואים שהכל ברוך השם בסדר, והזוג מחייך, הם גם רגועים. אני אומרת, זה בסדר, יכול להיות שבאמת הכל בסדר שם, אבל יכול להיות שמתחילה איזשהו פיסה של כעס להרם, או איזושהי טרוניה, או משהו כזה, ולפעמים זה כזה כלום, שרק מישהו מאיר את הפינה החשוכה הזו, והיא מסתלקת, והיא נעלמת. ופשוט אין מי שיעשה את זה, כי אין מי שיראה אותם.
אני באמת מתפלה על זה, כי אני באמת ניסיתי לקדם את העניין הזה, ואני עושה היום ככל יכולתי, לפחות באופן פרטי, בקליניקה, או באמת תחת חסות עיריות ומתנסים, כמה שאני יכולה באמת לחולל את השינוי הזה, אני רואה בכך שליחות והלוואי ואשאיר חותם בעניין הזה. יחד עם זאת, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני לא מבינה איך באמת אנשי ציבור והלוואי ומישהו ככה ייקח את הכפפה וירים את הכפפה, ופני החברה שלנו פשוט תשתנה לטובה, כי לדאבון הלב, הסטטיסטיקה מראה על 30% של זוגות שחלילה, וזה מאוד מאוד עצוב, מתגרשים על דברים באמת זוטרים, באמת, שאפשר לגשר עליהם. ואם היו חושבים כמה אגמת נפש מזוגות ומהורים ומהילדים שנמצאים שם, היו מבינים איך פני החברה שלנו הייתה נראית, לו באמת הייתה הדרכה כזאת מעשית אחרי הנישואים. כי ברור לנו שאי אפשר לפני הניסויים לתת הדרכה כזאת.
לא, זה ברגע שמתחלה, זה תיאוריה וזה באופן מעשי.
לגמרי.
אז בואי נקרא מפה איתך. מהמקום הזה שהגענו לנקודה הזו, ובזה פחות או יותר אנחנו נוכל להניח לזה. בואי נקרא להורים. הורים שמסיעים את הילדים שלהם, שיתנו להם מתנת ניסויים, שנה אחרי ניסויים, 10 חודשים אחרי ניסויים, שילכו לייעוץ ניסויים על כלום, לספר כמה הם מאושרים. לספר כמה טוב להם, שמישהו שמוסמך שהם יושבים איתו, שיחליט באמת אם אולי מספיקה פגישה אחת, אולי הם צריכים שתי פגישות.
אני יכולה לומר לך, ובאמת להצדיע להורים האלה, יש כמה הורים כאלה ששלחו אליי, ובאמת שפו. אפילו יזמו את זה.
כן, את יודעת מאיפה התעוררתי לדבר הזה? בתחילת העבודה שלי הגיע זוג, וכששאלתי אותם, אוקיי, נעים מאוד, לשם מה התכנסנו, אז הם ככה הסתכלו אחד על שני מבוכה, וככה צחקקו, והם אמרו, אנחנו לא יודעים.
חמודים.
כן, אז אמרתי להם, אוקיי, אז מה? אז הם אמרו, לא, לפני שנתיים שהתחתנו, אז המדריך חתנים של הבעל ביקש ממנו להבטיח לו, שאחרי שנתיים, הוא ילך לשתי פגישות אצל יועץ נישואים. זה לא משנה מה יהיה אחרי שנתיים, איך תרגיש שתהיה בשמיים, בעננים, בגן עדן.
לך לבדוק פגישות. דופק.
כן, כן, וזה, בשביל זה הם הגיעו. היה לי קשה, כי אני רגילה לצאת מהמקום של איזושהי צרה, שבאים, כן, מגישים לך מיד בהתחלה, וואו, כזה, הם באים מלאים,
תצילי אותם.
כן, כן, ופתאום לא, הם באמת לא יודעים על מה, וזה ככה התחלתי לגשש, אני יכולה להגיד לך, ממש בכנות, וזה סיפור שאני מביאה הרבה. הם ניצלו מבלגן מאוד גדול. באמת ניצלו מבלגן מאוד מאוד גדול. התחיל להיות שם קרע, הוא היה סמוי, הוא היה מושתק, היא פחדה לדבר, היא לא רצתה לדבר, היא חשבה שהיא תקלקל אם היא תדבר, והיא לא הייתה מדברת, אבל יום אחד זה היה מתפוצץ בגדול מה שהיה שם. היו לנו שתי פגישות מדהימות, באמת, ותודה לאלוקים, הלכו לדרכם.
אבל זה בדיוק היופי, שהם מגיעים אלייך, ואת מראה להם זווית שהם לא רואים, כי הם נמצאים בתוך.
נכון.
וכשאת מרחוק, את רואה מה שהם לא רואים.
נכון.
וזה בדיוק העניין.
אז בואו נחזק קריאה, הורים, בבקשה, תנו לילדים שלכם מתנה, תגידו להם את זה לפני הנישואים, לא אחרי זה שכאילו הם
לא
חושבים שאתם
בעיה.
רואים בעיה. כן, גם לא שהילדים יחשבו שרואים אצלם בעיה. לפני שהם מתחתנים, חמודה שלי, תקשיבי טוב, החיים הם ברוך השם יפים ומקסימים, אבל צריך ללמוד אותם, ואין בית ספר שמלמד אותם, ולא למדת את זה, גם לא בעליך הטרי והצעיר, והביחד שלכם הוא מאוד מאוד חשוב, אז אני מבקשת ממך, אני מודיעה לך מראש, אני משלמת. עוד שנה, שניכם, גם אם אין שום בעיה, ובעזרת השם לא תהיה שום בעיה, את באה ואומרת, אמא, אני רוצה ללכת ליועץ נישואים, כי ביקשת ממני, ואני נותנת לך צ'ק, ואת הולכת.
את יודעת, זהו. הייתי אומרת אפילו, אני אגיד לך מה, הרתיעה של הרבה אנשים להגיע לייעוץ או לטיפול, זה כאילו משהו לא בסדר אצלנו. לא, הכל בסדר.
לכן אני אומרת סדנה. שתגיד את זה הרבה לפני שמתחתנים,
נכון, נכון.
כדי שידעו שזה לא כי משהו לא בסדר, כי אנחנו הולכים לחזק את הבסדר שיש לנו.
בדיוק.
זה מאוד מאוד חשוב.
כן.
אוקיי, שונמית, דיברת על אווירה חיובית תמידית, שאת אומרת שזה באמת נעשה על זה מחקר אורך ורוחב לאורך כמעט 50 שנה. מה צריך לעשות? איך מגיעים לדבר הזה לאווירה חיובית תמידית? מה אנחנו עושים עם זה? אוקיי.
אז קודם כל, באמת זה מחקרית מובהק ומוכח שחיי ניסויים טובים ומספקים, הם משפיעים גם באמת באופן ברור ובדוק גם על מצב בריאותי של בני הזוג ובכלל של בני המשפחה. מה עושים? זה באמת הרגל. יש הרבה דברים שאם אני מחברת לפרופסור ג'ון גוטמן, גם את הרב שמחה כהן, אז שמעתי מפי ופעם משפט מדהים שהוא אומר, אין האדם מתחבר באמצעות מה שיש לו, אלא באמצעות מה שאין לו. אני אתן לכם טיפ, מעשי. תשתדלו כל בוקר לקום ולומר, מה אני יכולה לעשות? מה אני יכול לעשות בשביל לשמח את אשתי, לשמח את בעלי? משהו שיגרום לו הרגשה טובה. או לפני שאתם ממהרים להגיב על משהו, תעצרו רגע, תנשמו, תספרו 1, 2, 3, תנשמו ותגידו את זה בצורה אחרת. לפני שאתם באים ומתיחים בצד השני איזושהי אשמה, תעצרו רגע ותגידו איך אני יכולה, איך אני יכול לומר את זה בשפת אני. מה אני מרגיש, מרגישה, לא מה אתה לא בסדר. כל הדברים האלה הם ניואנסים מאוד 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 קטנים, אבל א' כל, כשאני מדברת על עצמי, אז זה יגרום לצד השני להתקרב. כי אני מדברת
עליי.
זה לא
מאשים גם.
זה לא מאשים.
לא מאשים.
אז הוא לא נסגר ובורח מיד. ואז הוא מתקרב. כשהוא מתקרב, הוא יכול לשמוע אותי, וכשהוא שומע אותי, אני מקבלת את הצורך שלי. לפעמים מספיקה הקשבה קצרה, בשביל להרגיע, להוריד את המפלס ל-50%. אז הדברים הקטנים האלה, זה לא להוריד אבנים מהירח. זה באמת, שימו לב לדברים הקטנים, של ניואנסים בתקשורת. כשמישהו מספר, תעצרו ותקשיבו.
וואו.
הקשבה אקטיבית. לא
להיכנס לדברה ולא לחשוב כבר על התשובה שאת רוצה לתת לו.
בדיוק, בדיוק. את משלימה את מה שאני רוצה לומר, ממש. אם אתה מקשיב לה ואתה כבר מתכנן מה לענות לה, זה לא הקשבת.
שמעת בעצם.
ואם אתה שומע אותה משהו, ואתה מנסה להביא פתרון במיידי, היא לא רצתה פתרון. היא זקוקה להקשבה, לתשומת הלב. יש הבדל בין גבר לאישה במקומות האלה. רק ללמוד את זה. שוב, אנחנו חוזרים ידע. על המקום הזה של לרכוש את הידע הזה. היום, בעידן של היום, יש כל כך המון אופציות, שלעניות דעתי זה פשע לא ללמוד אותם ולשפר את החיים שלכם. לא של אף אחד אחר. באופן כללי ברור שהחברה תהיה יותר מתוקנת ויותר כיפית, אבל אווירה טובה בבית לילדים שלכם, שילד ילמד שהוא יודע לבוא לשתף, אתם המודלינג של הילד. ילדים לומדים מהסביבה, אתם המודלינג שלהם. מה שהם רואים, הם לא יספרו לכם, אבל הם מטמיעים.
נכון, וזה סופגים. גם מה שהם ייקחו לבית שלהם. ואם יש בעיה אצל ההורים, יש איזשהו קושי שהם לא הצליחו לעבור עליו, וזה קושי הזה ילך
עובר,
הלאה.
נכון, ואחר כך זה אתגר מאוד גדול. אני קצת פחות משתמשת במילה בעיה, כי אני אומרת שאני לא הולכת לפתור בעיות, אני הולכת ללמד אנשים, בעצם ללמד אסטרטגיות איך להתגבר על אתגרים בחיים. וזה הרבה יותר קל. נכון. כי יש המון כלים.
יפה, אוקיי. אז אנחנו דיברנו עד עכשיו על טיפול זוגי, על זוגות, ואני רוצה לדבר איתך עכשיו קצת, כמה שנספיק, על משהו נוסף שהוא יותר פרטני ויחידני, ואני רוצה לדבר על טיפול שנעשה דרך תנועות העיניים, ה-EMP. בבקשה, את יכולה להסביר לי על זה קצת?
כן, ה-EMP... זה כלי טיפולי שאני ממש שמחה שרכשתי אותו, אחרי שנים שטיפלתי, והוא כלי שבעצם עוזר. אני אסביר לך קודם כל מה קורה לנו מבחינה פיזיולוגית. העיניים שלנו הם מאחורה, במוח הרגשי הרי. ארובות העיניים שלנו הם מוליכי המידע שאנחנו רואים, ואז המידע מוצלב ונרשם כחוויה במוח הלימבי. מה שקורה זה שהרבה פעמים אנחנו חווים איזושהי טראומה. זה לא משנה מאיפה הטראומה, מכל מיני סיבות. טראומה יכולה להגיע מכאן ועוד הודעה חדשה. מחוויה שחווינו על חברה, מחוויה שחווינו בבית על איזשהו קושי, מחוויה שאנחנו בעצמנו חווינו, ולדעבון הלב יש המון חוויות, וזה נרשם במוח. כשהחוויות האלה נרשמות במוח, הן מסתובבות במצב של קושי, כי זה מצב לא הגיוני. במצב בלתי הגיוני, קשה לגוף להכיל את זה, ואז הטראומה הזאת מלווה אותנו. עכשיו, דרך מה הטראומה נקלטה? דרך העיניים. והיא רושמת את זה, מעבירה את זה לרישום במוח. אותו דבר, התהליך של ה-EMP זה Eye Movement Programs. זאת אומרת שזו תוכנית של ההמיספרות של המוח. אני מגייסת את המספרות המוח, בשביל לאבד את אותה חוויה מחדש. אנחנו מדברים על זה דרך תזוזות העיניים, אני מכוונת מה לעשות, אני מגייסת את החושים, כי אני לא יודעת באיזה חושים נרשמה החוויה, אז אני משתמשת בחוש המישוש, השמיעה והראייה עד כמה שניתן, ודרך זה המבט בעיניים זז, אני מנחה מה לעשות, ואני אומרת לך שאני רואה ניסים, ניסים.
מה, הטראומה מתפוגגת? מעלים אותה
וזורקים
אותה? הטראומה
לא
אותה,
מתפוגגת,
כאילו
אני אסביר לך מה קורה לה. הטראומה עולה, והיא מקבלת עיבוד מחדש, ואני מבקשת מהמטופלת שיושבת מולי, לקמת את זה מלשון כמות, כי המוח לא מבין ככה ככה, או בערך, או אני לא יודעת. אז אני עוזרת ומסבירה לה פחות או יותר את השיטה, אני גם מנחה אותה איך ליצור עוגנים, היא מרגישה פתאום משהו לא נוח, אז אנחנו עוצרים, אני מתקדמת בהתאם ליכולות שלה כמובן, ואני רואה את זה ממש ממול, אני רואה את השינויים שקורים מול העיניים.
מה זאת אומרת את רואה את השינויים
שקורים? אני רואה במבט שלה דברים זזים או לא, אני מבקשת ממנה להקפיא איזושהי תמונה שהיא חובה, ועל זה אני מטפלת, ברגש שנחרט שם, כי נחרט שם איזשהו רגש, או פחד, או תסכול, או כעס. אם גדלתי למשל בבית, שהמון ביקורת יפנו אליי, או הייתה שם אפליה, אז אני, יש משהו שהפנמתי כל החיים, וזה מתסכל אותי, ואני באה איתו לתוך הקשר הזוגי. אז אני מזהה את החסמים האלה, וזה מאוד עוזר לי, זה כלי שמאוד עוזר לי, דרך זוזות העיניים, לאבד את החוויה הזאת מחדש, לתת לה את המקום, כאילו להניח אותה באיזשהו בוידם, זה לא מוחק.
מסודרת, מאורגנת מחדש.
מסודרת, מאורגנת, כן. מעובדת.
לא מבולבלת כמו שהייתה קודם, בדיוק, כי היא נמצאת.
בדיוק, היא נמצאת, אני לא...
כן, לא, אי אפשר למחוק את הדברים, לא, אבל פשוט לא. מסדרים אותם בצורה שאפשר יהיה לעכל אותם ולהכיל אותם. כן.
וזו אחד הכלים המדהימים שבאמת אני משתמשת איתם בקליניקה, ורואה המון המון ניסים בסייעתא דשמיא.
תספרי לי מה ההבדל בין זה לבין EMDR, שזה גם טיפול בעיניים.
אוקיי, EMDR הוא טיפול ארוך יותר, הוא גם דרך תזוזות העיניים, אבל זה טיפול שאת צריכה להיכנס לתוך הפרטים של הטראומה, ולהתבחבש עם זה, ולהתעסק עם כל פרט ופרט מה שקרה שם וזה, וזה מאוד מציף וזה לא בפגישה אחת. ה-EMP עוקף את זה. אני לא צריכה, זה גם אחד הדברים הטובים בכלי הזה, כי אני לא צריכה להביא את הבן אדם לספר, הרבה פעמים מתביישים לספר על הטראומה, או על המקום הזה, כי לפעמים זה טראומות לא נעימות, לפעמים הם טרגדיות. אז זה עוקף את זה, אני הולכת ישר רק לרגש, לתמונה שחרתה את הרגש, ואז המוח בחוכמתו, התברך בורא, ברא לנו איבר מושלם, שמנהל אותנו 120 שנה, בעזרת השם, והוא לוקד את כל מה שהחוויה הזאת בעצם יצרה לאורך כל הזיכרון שלנו, והוא עוזר למוח לאבד את החוויה הזאת מחדש. אין לי צורך יותר ברגש הזה, אני הופכת אותו לרגש אחר, ואז פתאום
חיובי,
את רואה בן אדם חיובית, בוודאי. ואז את רואה פתאום את המטופלת יושבת ומחייכת, ואומרת, זה ירד לחמש, לארבע. זה טכניקה, מססיה כן, לססיה, כן, זה כן, לא ב... כן. וכשזה יורד לגמרי, אז אני מספרת לו שבעצם התפנה מקום במוח, ומה היא בוחרת להכניס. ואז היא מחפשת כוח.
ממלאים אותו משהו חיובי.
ממלא את זה בכוח חיובי. והיא יוצאת, ואני מקבלת תגובות מדהימות, איך שבן אדם זה ליווה אותו, איך שפתאום ההתנהלות, ההתנהגות, ההשפעה שלה, קושי פתאום משתנה לטובה. ואם יש כלים כאלה, למה לא להשתמש בהם?
אני מסכימה. אני רוצה לשאול אותך.
אני רק הייתי רוצה ככה להוסיף בנושא הזה של טיפול. הרבה אנשים חיים באמת באיכות חיים, אני לא רוצה להגיד גרועה, אבל בוודאי מופחתת, רק כי הם לא מעיזים לפנות לבקש עזרה. כמו שאדם הולך לרופא שיניים, או לקרדיולוג כשהוא כואב לו הראש, או לרופא אף אוזן וגרון כשיש דלקת. אם יש דלקת בנישואין, או אם יש דלקת ברגש, תיגשו לטפל. מטפל אמיתי מחויב, כל המטפלים מחויבים לדיסקרטיות, זו אתיקה מקצועית. אל תדאגו, לא יודעים עליכם כלום. אני יכולה לומר לכם שהיה לי זוג שהסכמתי לטפל אפילו בעילום שם. הם הגיעו אליי 3 חודשים, לא ידעתי מה השם שלהם. הם לא הסכימו להיחשף, כי הם פחדו. הם באמת היו ממשפחה מאוד מאוד מכובדת. אחרי 3 חודשים, באמת, כשהם הרגישו שהתהליך מאוד בטוחים. עוזר להם, הם היו בטוחים... הם לא היו באים 3 חודשים, לא היו בטוחים.
לא, אבל הם כבר בטחו בך עד כדי כך שהם נתנו בך אמון שאת יכולה כבר לשמוע את השם שלהם.
נכון, ואז כשהם אמרו לי את השם, מאוד הבנתי אותם. ואמרתי להם, זה היה בסדר, גם אם הייתם נשארים עד סוף הטיפול בלי זה, זה בסדר. אבל אמרו לי, לא, אנחנו כל כך סומכים עלייך. אנחנו כל כך רואים את השינוי. וזה באמת מפה לאוזן. זה באמת... אל תוותרו על איכות חיים, מגיע לכם לחיות טוב, מגיע לכם לחיות באושר. החיים, התורה, זה וחיית בה, לא וסבלת. החיים שלנו צריכים להיות בטוב ובנעימים. ובאמת זה גם הסתכלות, כמו שאת אומרת, להסתכל בצורה חיובית, וצריך ללמוד את זה. זה לא בושה ללמוד.
שונמית, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה שאני שואלת את כולם, ככה שאנחנו מסיימים. מה מסעת הנפש שלך?
אוהו, את נגעת בה קצת באמצע כשהכנסת את הנושא של הלוואי וכל זוגיה הולך להדרכה. אז באמת בעידן בו הסטטיסטיקה אומרת שמראה לנו שלדאבון הלב 30% מהזוגות הולכים ומתגרשים.
אני מקווה שזו סטטיסטיקה לא חרדית.
וזה מתחיל קצת לפלוש גם לחוג החרדי שזה מאוד מאוד כואב שהיד לוחצת על העדק כל כך מהר. אז באמת לי יש חזון. זה החזון שלי. הלוואי שמישהו ייקח את הכפפה. אני מוכנה להירתם שם ברמה חבריי ושסע גידיי. שזוגות שנכנסים לברית הנישואים הם התיאוריה, וזה מקסים, כי לפני 45 שנה, כשאני ניסיתי, לא הייתה הדרכת חתן וקלות כמו שהיום. אני זוכרת שכשאני למדתי, אמרתי לרבנית, איפה זה היה? איפה זה היה לפני 30 שנה, לפני 20 ולפני 35 שנה? איזה יופי של הדרכה יש היום. אבל היא עדיין לא מספקת. צריך יותר.
זה התיאוריה ולא למעשה. נכון. וכשמתחילים לחיות, זה מתחילים לראות דברים אחרים.
אז החלום
גם
שלי...
גם עולות שאלות ותהיות אחרות.
אז אם את שואלת על מסעת נפשי, שהמפלס הזה ירד, שאנשים לא ירצו להתגרש, אלא ירצו לתקן. כי אני מסבירה לכל כך המון זוגות, ואני גם רואה את זה בחוש, במוחשי. אתם לא פותרים את הבעיה פה, היא לא תיפטר מאליה. אתם הולכים איתה לזוגיות הבאה, רק מורכבת יותר.
מסכימה לגמרי.
אז בואו תתקנו פה. יותר קל לתקן פה, מאשר לעבור עם זה לזוגיות הבאה.
אני גם אומרת להם, תחשבו לפני כן, אם הייתם רוצים, מוכנים, להתחתן עם הבן זוג הזה שאתם רוצים לעזוב עכשיו, בתור זוגיות שנייה, כי שם כבר יודעים שצריך לוותר. נכון. אז בואו תוותרו מראש לפני שאתם מגיעים למקומות מאוד אפלים.
מקסים.
אני אחזק רק את מה שאת אומרת, אני חושבת שהזוגות של היום, בעולם המודרני שלנו בכלל, בסדר? כי אנחנו, כל העולם המודרני הוא חסר סבלנות, פחות חושב ומעמיק, מאוד ממהר, קצת אימפולסיבי, אפשר להגיד, אפילו בלי שום
הפרעה. את אומרת דבר מאוד נכון, מאוד ממהר. הפזיזות גרועה. הפזיזות היא לא במקום פה.
אז אם אני אצטרף למסעת נפש שלך, אז אני חושבת שכל זוג, שגם שנראה לו שהכל עבוד, שידע שלא, שממש לא, עבודה נכונה, ואני אומרת את זה מניסיון, עבודה נכונה מונעת, מונעת פרידה, מונעת עוגמת נפש, מונעת כאב, מונעת בלגנים עם הילדים, אין ספק בעולם שילדים שגדלים בבית שקט ורגוע מבחינה זוגית, הם ילדים שגדלים באטמוספירה אחרת ויוצאים אחרת. אני אומרת, גם אנשים שחושבים שהמקום הזה כמעט אבוד, לא, ממש לא. לכו, תבקשו עזרה, לא משנה ממי, יועצת נישואים, מטפלת זוגית, מטפל רב, מי שאתם חושבים שיכול לעזור לכם, מי שאתם נותנים בו אמון, תלכו, תגידו, אנחנו רוצים ליווי, אנחנו רוצים שמישהו יסתכל עלינו מקצת מרחוק, לפעמים זה מציל נפשות, כשאני אומרת נפשות, זה לא רק הנפשות של הזוג, אלא של הילדים שלהם, ושל הילדים של הילדים.
ונחת של ההורים, ומה לא?
ממש.
מה לא? אני לא מדברת על הפסד כספי, כמו ההפסד הרגשי והנפשי, ואחר כך ההשקעה של טיפולים רגשיים, בילדים שחוו פרידה ושבר. זה באמת, אנשים לא מודעים איזה הרס זה, להגיע למקום הזה, של השבר הזה. וזה, לכן, זאת המשימה שלי. לכן אני בניתי את ה... יצרתי באמת את הסדנה הזאת, בשביל להקנות את הכלים האלה.
אז אני אאחל לך המון הצלחה.
תודה.
הצלחה של תודה. מטפלים הזוגיים, זה הצלחה של הזוגות, והצלחה של עם ישראל כולו. ותודה שהיית איתנו. אנחנו כאן ניפרד, ותודה רבה לך.
נעמת לי מאוד.
תודה. תודה, כל טוב.
ומשפחה, תשמרו על המשפחה.
נכון.
משפחה אחר כך שומרת עליכם. זו ההשקעה הכי טובה, והיא מחזירה את הדיבידנדים הכי טובים.
מסכימה עם כל מילה. כל טוב.
כל טוב.
שלום שלום. את הפודקאסט הזה אפשר למצוא באתר פודקאסטים של עיתון משפחה. יש שם גם אפשרות לחסומים, לטלפונים, כל האפשרויות להאזנה. ואפשר לשלוח למייל האישי שלי, שכתוב ב... מגזין בתוך המשפחה, nya10012.net.il, כל שאלה ובקשה, ואנחנו באמת, בעזרת השם, נשתדל לעמוד ברצונות של השומעות, בין אם אתם רוצות להכיר לנו נשות מקצוע מעניינות, ובין אם אתם רוצות לשאול אותם שאלות. תודה רבה.